אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, או ביישומון של כאן, או באתר של כאן, או בשלל יישומוני ההסקטים, בכל מקום, גם לפעמים אם רוצים בטלפתיה, אם אתם ממש מתקשים, אם לא שמעתם בטלפתיה...
עליי זה עובד הטלפתיה.
אם לא שמעתם בטלפתיה, זה בגללכם, לא בגללנו.
נכון.
זה משהו דפוק אצלכם, אצל המואזנים.
כן.
איתנו באולפן נועה בן הגיא, אלכס לבקר ולאונידי זקוב באולפן, עושים איתנו את התוכנית שלום לשלושתכם ושלום מאיה סלע.
שלום לך, יובל אביבי. אנחנו נדבר היום עם הרב דוקטור שרון שלום על הספר החדש שלו, גניזה חיה, התגבשות התורה שבעל פה בקרב יהדות אתיופיה. מדובר במחקר שלו על המסורת הדתית של בית ישראל. בעצם הוא קורא להכיר באורתודוקסיה האתיופית, של העדה האתיופית, כלגיטימית, אל מול התפיסות הרבניות.
כי מסתבר ש... הם לא נתפסים כלגיטימיים.
מה אתה אומר? זה, פתאום זה הסתבר לך. וואו, זה הפתעה.
לא...
זה פשוט מדהים.
אבל יש גם הבדלים נורא מהותיים באיך שבהלכה.
יש הבדלים, ומה שמוצא חן בעיניי בדברים שהוא אומר וכותב, זה שהוא לא אומר, הוא לא בא לו להגיד, תראו, הנה, אנחנו טובים כמוכם, אין הבדל בינינו. הוא אומר, כן, יש הבדלים. הוא לא
כן,
נבעל
תרגו,
מה הדבר הזה.
תרגו עם ההבדלים.
הוא מצביע על ההבדלים אפילו. ועדיין הוא אומר, אנחנו לגיטימיים. זה מאוד מוצחן בעיניי.
גם מעניין שהוא אומר, ונשאל אותו על זה, הוא אומר, זה לא נובע מגזענות. זה נובע ממשהו אחר, זה נובע מפחד מהשונה, מרצון להיות אחידים, מכל מיני דברים כאלה. אבל אולי...
לא בטוחה שאני מסכימה איתו.
אני נשאל אותו, האם באמת הוא מאמין שאין שם גזענות? כי אולי הוא מאמין שיש קצת גזענות, ואולי צריך להגיד את זה גם.
אולי? אוקיי, אנחנו נבדוק
אותו.
את כל הדברים האלה. אנחנו נדבר גם עם דוקטור איתן בולוקן על ספר חדש, מורה הזן דוגן, שבו מבחר כתבים של אחד מגדולי ההגות הבודיסטית. מורה הזן הזה, דוגן, בין המאה ה-13, ביאור של יצירתו. אנחנו ראינו כאן כמה פעמים את איתן בולוקן.
וזה תמיד נפלא.
תמיד נפלא ותמיד מעניין, וגם אתה רואה כבר את גוף העבודה הזאת של הדבר הזה שהוא מביא לנו.
זה יפה. וזה חתיכת דבר גם על העניין הזה, כיוון שהוא כותב שם בפתיח של הספר, שהוא אמר שהוא מתרגם את זה, וביפן אמרו לו, אתה מתרגם את זה? זה כמו לתרגם את אפלטון לעברית. ומדובר פה על איזה מין... גוף עבודה, שאנחנו כאילו, אנחנו כולנו מכירים את אפלטון, כולנו. רובנו מכירים את אפלטון, ואנחנו יודעים שכאילו לתרגם את אפלטון זה דבר משמעותי, זה משהו שבין תרבות צריך לדעת.
אז הנה, לכן אמרתי, הנה, הוא עושה את המעשה הגדול הזה.
15 שנה זה לקח לו.
לתרגם את דוגן, כן.
15 שנה הוא ישב על הדבר הזה.
יפה.
אז עם כל הדברים האלה אנחנו נתעסק היום, אבל לפני כן, הרגע השנתי שלא ציפית, מאיה, אני יודע שהיה לך קשה לחכות, זה הגיע. מילת השנה של אוקספורד. מדי שנה במילון אוקספורד, עכשיו קוראים לזה אוקספורד לנגוויג'ז.
לנגוויג'ז.
לנגוויג'ז. אז זה מילון אוקספורד מהבגרות באנגלית.
כן, אני מכירה.
בוחנים, הם כל שנה בוחרים את מילת השנה שלהם, והשנה הם מחדשים. כי מה יותר טוב מאשר חוכמת האמונים? שום דבר. חוכמת האמונים זה הדבר, אז הם מחדשים. הציבור הרחב יבחר את מילת השנה. בגרדיאן מדווחים שהם אמרו שם, הפוסקים האמיתיים של השפה הם אנשים מסביב לעולם. ולכן לדבריהם החליטו להעניק את הזכות להחליט על מילת השנה לשנת 2022 לכל הציבור דובר האנגלית.
טוב, יופי להם. ההצבעה פתוחה כרגע לשבועיים הבאים, אז גם אתם יכולים להצביע.
כל מי שדובר אנגלית.
אם כי אנחנו, אני לא חושבת שהם מתכוונים אלינו כשאומרים הציבור דובר אנגלית. זה מספיק מה שאנחנו יודעים באנגלית, אתה אומר?
הם לא חסמו את האפשרות.
תקשיב, הבריטים לא חושבים שהאמריקאים אפילו מדברים אנגלית, אז אני לא יודעת אם אנחנו כלולים.
אני לא יודע. אני אתמול גלשתי לאתר שלהם מה-IP הישראלי שלי, אולי בגלל המנדט.
הצבעת? רגע, אז אל תגלה עדיין. אז יש לנו שלוש אפשרויות לבחור מביניהן, שכל אחת מהן, לדברי אנשי מילון אוקספורד, מבטאת את האתוס והמזג של השנה האחרונה בדרכה שלה. אז ככה, המילה הראשונה היא גובלין מוד, מצב גובלין, שזה סלנג כאילו חדש, הוא חזר, הוא לא באמת חדש.
אה, מכירה אותו?
אני לא מכירה אותו, לא הכרתי אותו כשהוא היה ב-2009, ואני לא מכירה אותו גם היום. פעם ראשונה שמעתי עליו, הלכתי לחקור יובל, כי אני אדם סקרן, ואמרתי לעצמי, גובלין מוד, מה זה? לעזאזל. אוקיי, משמעות הסלנג הזה, התנהגות הדוניסטית בלתי מתנצלת, שמתעלמת מנורמות חברתיות וציפיות החברה.
כאילו לשכב בתוך הזוהמה שלך, ולהזמין פיצות, ולהתלבש כאילו בפיג'אמה, גם כן, זה משהו כזה של קורונה, נכון?
לא, אז אני לא רואה את זה ככה. זאת לא הפרשנות שלי, כי אתה ישר הלכת למקום המתונף של הפיצות, זה אמור להיות מצב של שבו אתה פאביולס, לא שבו אתה זרוק שם.
את חושבת?
כן.
חושבת שפשוט זה אומר שאתה יכול ללכת לסופר בפיג'אמה מלוכלכת מלפני 3 ימים.
אני לא יודעת. אני לא מרגישה שאני מומחית, על אף שקראתי את זה.
למה אין לנו איזה מישהו מאוקספורד פה שיגיד לנו למי...
איזה פרשן,
למי,
הפרשן שלנו.
מה הכוונה?
אוקיי, המילה הבאה זה ההשטג I stand with, שזה, ואז יש... משהו שצריך להיות כתוב שם.
יוקרין.
ביטוי של סולידריות ברשת, I stand with, אני עומד לצד, אוקיי? ויש לנו את מטאברס, הבאזוורד של השנה האחרונה, שמשמעותה עולם וירטואלי מקביל, שבו ניתן לנהל חיים שלמים. מונח הזה הוטבע ב-1992, אבל הוא די פרח השנה.
פרח.
אז כן.
כמו הגלגל.
דיברו על זה הרבה.
כמו הגלגל. אנחנו המצאנו אותו.
אנחנו המצאנו את הגלגל.
אז אני לשאלתך הצבעתי.
כן, למה?
וכמובן שהצבעתי, קודם כל, אני לא הכרתי את זה עד לתחרות הזאת, את גובלין מוד.
אוקיי, גובלין מוד. גם אתה לא הכרת.
ישר, ברור שלא הכרתי. אני בקושי מצליח להבין מה זה I stand with, אז גובלין מוד. הצבעתי לגובלין מוד, כי כל דבר שמאפשר לי, בתפיסה שלי, שוב, לפי הפרשנות שלי, לשכב בבית בפיג'אמה מלוכלכת, ולא לשים על נורמות חברתיות, שתמיד יושבות עליי על הכתפיים נורמות חברתיות, זוועה.
אבל זה לא יאפשר לך, כי זה שיש את השם הזה, גובלין מוד,
זה לא משנה את האופי שלי.
זה לא מה שמאפשר לך, משהו בתוכך צריך להשתחרר. זה אולי בשיחה על דוגן, אנחנו נבין איך לעשות את זה, איך להפוך להיות גובלין מוד.
וואו, הלוואי שהוא הסביר לי איך להיות יותר זה.
אני חושבת שאני לא הצבעתי, אבל הייתי מצביעה, או אולי אפילו הצביעה, אינני יודעת.
זה פתוח בפנייך.
יפה. למטאוורס?
כן.
כי... על גובלין מוד לא שמעתי עד אתמול.
את הולכת על מה ששמעת עליו.
לא, מה זאת אומרת? אז אם מילה צריכה להיכנס למילון, היא מילה שצריכה להיות מוכרת לכולם, נכון? זו מילה, המילה של השנה שמייצגת את השנה, אז אם אני לא מכירה אותה, איך יכולה לייצג? אני חושבת שהתנהלתי ככה השנה בגובלין מוד קצת, אבל לא שמעתי על המילה הזאת, אני מודה. והיא מוצאת כאן בעיניי.
אני מאוד אוהב גובלין מוד.
כן.
אני חושב שאני אתחיל להשתמש בזה.
אני חושבת שאנחנו נשתמש בזה השנה, ואז שנה הבאה נכניס אותה למילון.
יאללה,
זאת ההצעה שלי לחברים באוקספורד.
חברים באוקספורד. תזיזו את מטאוורס השנה וגובלין מוד לשנת 2023, כי מה שמה יעשה למכירה, זה מה שמצביע על מזג העולם האמיתי.
אלא מה?
אני חייב להגיד שכל 3 המילים קצת נוטפות זהה. בעיניי, מין כזה מאמץ להיות רלוונטי ומגניב ולהתאים את עצמם באמת לרוח צעירה כזאת וקצת מפונקת שמתקיימת ברובה ברשת. למה לא שמענו על הדברים האלה? כי כאילו בכלל מדברים איתנו, מדברים עם איזה טיק טוקרים בני 21.
אני מאוד נכנסתי לאחרונה לטיק טוק, ואני חייבת להגיד לך שההתנסות שלך על טיק טוק, הטיק טוקרים, וזה, אני לא אוהבת את זה, לא אוהבת את זה, אני אגן עליהם מעכשיו, תדע לך. קוראים שם דברים מאוד מעניינים.
אז למה אין לנו טיק טוק, מאיה?
תעשה טיק טוק אם
אני לא יודע איך. את נכנסת, את מבצעת תחקיר מעמיק בטיק טוק.
אבל אנחנו לא יכולים לעשות טיק טוק כל עוד אתה מתנסה על טיק טוק. אתה חייב, תהיה חייב לאבד את ההתנסות.
למה אני מתנסה על פייסבוק ויש לי שם 4,000 מחבריי הקרובים ביותר, חברים שלי שם.
תעשו לו אנפולו, כי זה לא ילך ככה. אי אפשר, אי אפשר ביחד.
בואי נגלה למאזינים שלנו משהו.
כן.
מפתיע ככל שזה יישמע, אבל את היצור הטכנולוגי מבין שנינו.
אל תהרוס לי את התדמית הזאת. עבדתי על תדמית של לוזרי טכנולוגי.
אם מישהו מאיתנו יצליח לפצח איך מתנהלים בטיק טוק, זה לא יהיה אני. אז קדימה, תרים את הכפפה הזאת.
טוב, יש מצב שזה יקרה.
אני באמת בומר, גם בהקשר של הדיבור הזה, וגם בהקשר של המילים הנוטפות זהה האלה, שאני מתנסה מעליהן. בכל מקרה, הם אומרים על ההחלטה להעניק את זכות הבחירה לציבור הרחב, שזה חלק מההשפעה של תקופת הפוסט-קוביד, אחרי הקורונה. העולם נפתח מחדש, הם אמרו, ואנחנו, וברוח זו, גם כן פותחים מחדש את תהליך הבחירה, וגם הם אמרו, את המשפט היפה, כולנו שותפים לסיפור המתפתח של האנגלית.
אני חייבת להגיד לך שזה מאוד מאוד מוזר בעיניי, עד שיש לאנשים את הפריבילגיה להחליט בעצמם ולהנהיג,
כן.
ואני רואה את זה בהרבה מקומות בחיים שלי, אני חייבת לומר. הם לא רוצים. הם לא מעוניינים להנהיג. הם לא רוצים להחליט. הם לא רוצים להגיד שום דבר.
הם רוצים טראפיק, מה פתאום?
הם רופסים. אני אוהבת מאוד את האקדמיה ללשון פה, ואני מקווה שזה לא ישתנה, שמודיעים לנו על מילים פעם בכמה זמן, ואנחנו נורא מזדעזעים, מה זה הדבר הזה?
ואת משתמשים בהן.
ואנחנו משתמשים, או לא משתמשים, לא משנה. מישהו יושב ומחליט, יש איזה מבוגר אחראי.
יש אבא.
כן, ואנחנו רוצחים קצת מבוגר אחראי.
את יודעת מה אני הכי אוהב בקשר לאקדמיה לעברית? שכל שנה כשהם נותנים מילים חדשות, אומרים להם, עד שלא תשנו את המילה אקדמיה בשמכם, לא נתייחס אליכם
ברצינות.
והם לא עושים את זה. אומרים, לא, אקדמיה.
אני מחבבת אותם, ואני מצפה להנהגה מאנשים בעוד תחומים. בעוד תחומים, גם באוקספורד.
בעוד תחומים בארץ.
בעוד תחומים בחיים האלה, ואני לא מדברת על הממשלה ועל הפוליטיקה ועל הכנסת. בחיים, בחיים הרגילים.
זה נשמע כאילו יש לך דוגמה.
יש לי דוגמה, אבל אני לא אגיד אותה.
אוקיי.
בשנה שעברה המילה הייתה וקס, אם שכחת. קיצור של וקסין, כמובן, חיסון. הם לא מתנגדים שם לסלנג וקיצורים ולא להשטאגס, שזה... יש אנשים שיגידו שזה אולי רמאות, כי בהשטג הזה שהם מציעים עכשיו יש שלוש מילים. הם מסבירים את הפתיחות הזאת בכך שההשטג זה היבט חשוב ביותר של השימוש העדכני בשפה, וזה מילון אוקספורד, שזה קצת איך נפלו גיבורים, כי בשביל זה יש לנו את ה-Urban Dictionary, שאני לא מבינה מילים בטוויטר נגיד.
נכון.
השטגס, אני הולכת לשם, ומסבירים לי, וזה בסדר גמור. אתם מילון אוקספורד, הם מסבירים נפלא, יש דוגמאות גם בתוך משפטים, הכל מצוין.
את חושבת ש-Urban Dictionary מתבאסים מזה שקהל היעד שלהם הם בעצם בומרים? כי צעירים לא צריכים את אורבן דיקציונרי.
אני חושבת שהם מאוד מרוצים מזה ומרצים דחקות על זה, עלינו.
בטח יושבים שם במשרדים של אורבן דיקציונרי ואומרים, יו, איזה סתומים המבוגרים האלה. טוב, מילים שהגיעו קרוב לשלוש האחרונות השנה, אך לא צלחו את קו הסיום המיוחל. Quiet quitting, התפטרות שקטה, זה מצירוף מילים שמבטא התנהלות שאפתנית פחות, חדורת מוטיבציה פחות במקום העבודה.
פחות, קצת פחות, כן.
לא, כן, זה לא באמת קוויטינג, זה אומר שכאילו במקום...
אתה ממשיך לעשות, אתה עושה קולות של עבודה. אתה לא עושה את עבודתך.
אתה עושה את עבודתך, אתה לא משקיע מעבר.
הבנתי.
Okay. אתה בא בתשע, אתה הולך בחמש, אתה לא נשאר עד שבע, אתה לא עובד מהבית.
לא, אבל אתה גם לא בדיוק עושה את עבודתך.
אתה שותה יותר קפה, אתה כן, יוצא כן. להפסקות סיגריה. אתה,
מכירה.
אתה mm-hmm. מתייחס אל העבודה כמו שהבוסים שלך מתייחסים אליך.
כמו בצבא. זה, כמו, זה מה שאנשים עושים בצבא.
בדיוק, הפזם ידפוק. כן, זה לא משנה אם אתה מטטא או לא. עוד מילה שהגיעה קרוב, אך לא צלחה את העניין הזה. אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון. פלטי ג'ובס. פלטי ג'ובס? פלטי, פלטי ג'ובס. זה קיצור של פלטינום ג'ובילי, זה ציון שנת ה-70 להכתרתה של אליזבת כמלכה. היא הייתה הראשונה בעולם המונרכיה הבריטי שהגיעה לציון הדרך הזה, וזה גם כמו ששמעתי עליו לראשונה הרגע.
לא, ידעת שהיא...
ידעתי שהיה 70, אבל לא ידעתי שקראו לזה פלטינום ג'ובילי.
כן, ואנחנו תודה רבה למילון אוקספורד שלא הכניסו לנו את זה למילון. באמת,
את הכרת את זה? כי את עוקבת אחרי הכתר, אולי...
לא הכרתי את הביטוי הזה, אבל אני מכירה את ה... כן. ברור שלא הכרתי את הביטוי הזה.
אני חושב שהתפטרות שקטה יותר הולמת השנה מאשר מצב גובלין. או מטאברס אפילו, אבל מה אני מבין? העיקר שתלכו להצביע.
אני די עם... העיקר שתלכו להצביע.
נצלו את זכותכם הדמוקרטית במנדט הבריטי.
כי אם אתם לא תצביעו למפלגה הזאת, זה כמו להצביע למפלגה אחרת.
כן, עוד יזכה השטג I stand with, ואז אל תבואו אלינו בטענות אחרי שזה קורה.
אני מסכימה איתך לגבי התפטרות שקטה, אבל שהיא מתאימה מאוד כדי לתאר איזה הלך רוח של המילניאל זנודניקים השנה.
אני מתנשא.
ואני לא, אני לא מכחישה, לא מכחישת התנסות, כלל או כלל לא. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הרצון לאחד את מסורתה של הקהילה עם המסורת הרבנית, וכן הפחד, הדימוי העצמי הנמוך, התפיסה הקולוניאליסטית, בעיקר לנוכח הבעיות שהתעוררו בדבר יהדותם של בית ישראל, הביאו רבים, רבנים וחוקרים יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה, להדגיש היבטים המבליטים את קווי הדמיון בין המסורת האתיופית למסורת הרבנית. לעתים אף מתוך התעלמות מההבדלים הרבים הקיימים ביניהן. אני סבור שהמנהגים והמסורת של הקהילה האתיופית הם מקור ידע חשוב העומד בפני עצמו, והם יכולים ללמד הרבה על המסורת היהודית בכללותה. כך כותב הרב דוקטור שרון שלום בפתח הדבר של ספרו החדש, גניזה חיה, התגבשות התורה שבעל פה בקרב יהדות אתיופיה, שיצא בהוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, למדה עיון. בספר הזה הוא בוחן את המנהגים, הפרקטיקות, המיתוסים, הזיכרונות, התודעות ואורחות חייהם הדתיים של בני הקהילה יוצאת אתיופיה. אז מה היחס של הרבנות לפרקטיקה הדתית של בני הקהילה האתיופית? אני גם בינינו התלבטנו, כן. יובל, האם זה אולי בסך הכל תוצר של גזענות, אולי פשוט צריך להגיד את המילה הזאת בסופו של דבר, שמפחדים להגיד אותה. בכל מקרה, הרב דוקטור שרון שלום בא ואומר, אני לא מנסה להגיד לכם, לרצות אתכם ולהראות לכם שאני ואתם חושבים אותו דבר על דברים, לא, אנחנו אחרים. והוא מדגים בספר הזה. הרב דוקטור שרון שלום הוא ראש הקתדרה ללימודי יהדות אתיופיה ומרצה בכיר בקריה האקדמית אונו. הוא דוקטור לפילוסופיה והוא גם רב קהילת קדושי ישראל בקריית גת. זה הספר השלישי שלו. קדמו לו מסיני לאתיופיה, עולמה ההלכתי והרעיוני של יהדות אתיופיה. ושיחות על אהבה ופחד, הדיאלוג בין בת הרב לבין הקייס. שלום לרב דוקטור שרון שלום.
שלום, מאיה ויובל, נכון?
נכון, יובל, שלום.
שלום לך. יקרים מאוד. תקשיבו, לדעתי, אחרי פתיחה כזאת, אני בכלל לא צריך לדבר, לא צריך להוסיף.
לא, יש לי כמה שאלות.
יש לנו כמה דברים שאנחנו רוצים לברר בכל זאת.
כבוד הרב, יש לנו כמה דברים לשאול. נעים מאוד. אתה כותב שאתה מבקש לתאר את קהילת יוצאי אתיופיה כפי שהם מזהים את עצמם. מה הזהות הזאת? מה מאפיין אותם?
את יודעת, יש בעקבות אבי סגי, אני מבחין בין זיהוי לבין זהות.
Okay.
יש זיהוי וזהות. עכשיו, רוב בני אדם, כמעט 80%, כפי שאמר ניטשה, בוחנים את המציאות מתוך נקודת מבט של זיהוי, ולא של זהות.
Okay.
זאת אומרת, אם נניח הזהותם האמיתית של יהודי אתיופיה באתיופיה הייתה יהודית, התודעה שלהם הייתה תודעה יהודית, ומשום מה המעבר הזה לכאן, איכשהו פתאום צבע האור תפס מקום מאוד משמעותי. זאת אומרת, זה הרבה פעמים בגלל המרחק העצום הזה בין יהדות אתיופיה ליתר הקהילות היהודיות בתפוצות ישראל, וגם, אגב, הפער הוא גם פיזי, זאת אומרת, בגלל צבע עור, אבל גם מבחינה דתית, הלכתית, משום שהקהילה היהודית האתיופית היא הקהילה היחידה מכל קהילות ישראל, שבעצם איננה או לא הייתה שותפה להתפתחות הטקסטואלית הרבנית, כפי שהתרחשה בעצם לאחר חומר בית שני,
כן.
שזה המשנה, הגמרה, זה יצירה שהקהילה האתיופית לא הייתה שותפה לזה. ובעצם המרחק העצום הזה, הן פיזית והן רוחנית ודתית בפרקטיקות, הביא גם רבנים, אבל גם בהחלט חוקרים, לאיזושהי גישה מאוד אמביוולנטית כלפי היהדות אתיופיה. מצד אחד, הם ניגשו לקהילה הזאת מתוך נקודת מבט מאוד של פולקלור, של איזשהו סוג של הבנייה תרבותית, ובעצם אף אחד לא הבין שהקהילה הזאת נושאת בתוכה איזשהו ערך יהודי, איזשהו משהו, מהות, לא של זיהוי, לא של צבע עור, לא של פולקלור, אלא יש פה משהו שהקהילה הזאת נושאת בתוכה איזושהי מסורת עתיקה, ובעצם זה מה שהביא גם, על כדי כך שהעולם החרדי, שלרוב הוא רחמנה לצלן, הוא בכלל לא נוהג לצטט חוקרים חילוניים מהאוניברסיטה,
כן.
על אחר כמה וכמה חוקרים גויים, סליחה שאני אומר ככה, אבל בסופו של יום, כאשר הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, אומר שיהודי אתיופיה הם יהודים לכל דבר, והחרדים, הרבנים החרדים, מעדיפים לצטט חוקרים רחמנה ליצלן חילוניים שמטילים ספק ביהדותם של יהודי אתיופיה, זה אומר משהו, איך אתם כרבנים חרדיים מעדיפים לצטט חוקרים חילוניים רחמנה ליצלן,
כן.
כאשר יש לנו את הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, שפוסק שיהודי אתיופיה הם יהודים לכל דבר, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, החוקרים הם ניגשו שוב אל הקהילה הזאת, המחקר עד היום, שוב, זה התרחש מתוך נקודת מבט של, של פולקלור, של הבנייה תרבותית, ו, ותמיד בעצם דיברו בעיסוק סביב הקהילה היה על הקשיים, על אינטגרציה, סגרגציה, ובעצם לא היה מקום לנסות להבין את התהליך היהודיזציה מתוך נקודת מבט של הקהילה הזאת.
אז בוא ננסה להבין במה, באיזה אופן התפיסות שלכם הן שונות מהתפיסות של, של הרבנות, של העולם הרבני הזה, של האורתודוקסיה הרבנית. באיזה אופן זה אחרת אצלכם?
אני אתן לך דוגמה. מחר, אגב, מתקיים חג הסיגד.
נכון.
יש חג הסיגד. חג הסיגד הוא חג מאוד קדום, שמי שייסד אותו זה עזרא ונחמיה. אגב, הם מופיעים לו גם, ויש אותו גם במדרש של חז"ל. במדרש חז"ל מציין שהיה מנהג כזה, שנהגו יהודים רבים בעוד תקופה הזאת, לספור 50 יום מיום הכיפורים או מחג מחנוכה, ואז לקיים בדומה לחג השבועות שסופרים מחג הפסח לחג השבועות 50 יום, וזה סוג של חידוש הברית ומעמד הר סיני, וזה משהו שהוא מאוד מאוד עתיק. אז העניין הזה שבא ואומר חג הסיגד הוא בעצם מנהג מאוד קדום, ובמובן הזה הקהילה האתיופית היא מאוד מאוד קדומה, ולכן אני קורא לה בספר גם גניזה חיה. יש המון מנהגים שבעצם בעקבות כתיבה תורה שבעל פה, מה שמכונה היום תורה שבעל פה במסורת הרבנית, דברים נעשו שם שינויים מאוד מאוד גדולים, והקהילה היהודית האתיופית היא הקהילה היחידה שבעצם היא לא עשתה את השינוי הזה. במידה מסוימת, הקהילה היהודית האתיופית היא הקהילה האורתודוקסית.
היא המקור. אתם, אתה אומר, אנחנו המקור של הדברים, אנחנו, וככה זה היה פעם.
בדיוק. יש פה קהילה אותנטית. ובעצם העובדה שהקהילה, החוקרים, גם הרבנים, התקשו להכיר ביהדות אתיופיה כקהילה יהודית אותנטית. חלק מזה זה בגלל צבע עור, וחלק מזה זה בעצם בזה שהקהילה האתיופית היא לא מכירה את תורה שבעל פה, מה שמכונה פה המשנה והגמרא, ואז זה הביא רבים גם להדגיש את נקודות הדמיון ולא את נקודות השוני, כי הם פחדו. בואו ננסה להגיד שהם בעצם יהודים, חרף השוני ביניהם. אני בא ואומר בספר כאן, ההפך הוא הנכון, הקהילה האתיופית היא קהילה אותנטית, היא קהילה גניזה חיה, והיא בעצם משקפת, בעצם היא שמרה מנהגים קדומים, ולדוגמה לכך היא חג הסיגד. לדוגמה לכך, אגב, אני רוצה לשתף אתכם, שמי שעשה לי עברית מילה באתיופיה, זאת סבתא שלי.
מה אתה אומר? וואו.
כן, סבתא שלי עשתה לי עברית מילה.
מדהים.
ובעצם העובדה, והדבר, אגב, הדבר שעומד בתשתית, בתושבת התיאולוגית של יהודי אתיופיה ביחס, למשל, לאדם, היא שהאדם הוא טוב מטבעו.
מה אם יצר האדם רע מנעוריו, כמו שאומרים לנו כל הזמן?
קחי את היהדות הרבנית היום.
כן.
שהגישה היא גישה כלפי ביחס לאדם, לא, הוא קומבינטור, הוא בטח בא עכשיו, הוא לא באמת מתכוון. וכאשר הגישה שלי כאיש דת או כרב, ביחס לבני אדם, היא שיצר לב האדם הוא רע מנעוריו, והכל זה קומבינות, והכל זה בעצם, אז הגישה שלי, המטרה שלי כרב, היא בעצם לשמור על האדם שלא יוציא את הרע שבתוכו, מבחינת סור מרע. אבל אם אני בא בגישה הישנה הזאת, הגישה המקראית, התמימה הזאת, שאומרת שהאדם הוא טוב מטבעו, אז במצב כזה, כאיש דת, אני מנסה להוציא מהאדם את הטוב שבו, מבחינת עשה טוב. אני חושב שגישה כזאת, עד כמה היא חשובה היום בתוך התפיסה הרבנית שהיא מלאה חשדות ובכלל בציבור בישראל.
אבל רגע, אנחנו מדברים פה הרבה מאוד על פילוסופיה ועל תיאוריה, וזה דברים חשובים. אבל אחד הדברים המהותיים שאתה מדבר עליהם, ושגם הרבנים מדברים עליהם, זה העניינים הפרקטיים, החוקה, ההלכה. אתה אומר, אתה רוצה חלק במשחק הזה של ההלכה, והם לא מוכנים לתת. זה לא רק התפיסה של מי טוב או מי רע, אלא גם איך מבצעים דברים ספציפיים. אתה מתאר בספר שלך איך בני הקהילה שלך באים לרב אחד, אומר להם, תקשיבו, ההלכה הזאת, ההלכות האלה שלימדו אתכם בקהילה, הן פסולות, אסור לכם לנהוג ככה. ואתה אומר, לא, רגע, זה ההלכות שלנו. ובעצם אפשר להבין מדוע הרבנות אומרת, רגע, אנחנו חייבים משהו אחיד. אי אפשר שכל אחד ימציא לעצמו הלכה.
תקשיב, אם אנחנו רואים במהלך ההיסטוריה, וזה גם מה שאני אומר, שהתפיסות האלה, התפיסה הזאת שהאדם הוא טוב מטבעו, היא בדיוק הבסיס לתפיסה פלורליסטית. היא הבסיס שבא ואומרת שכל ניסיון של המסורת היהודית לאורך כל ההיסטוריה, ליצור איזשהו סוג של מונוליטיזציה של ההלכה, ליצור הלכה אחת, זה מעולם לא צלח, עד הבא זה הביא לחורבן. הקהילה היהודית האתיופית באה ואומרת שכל ניסיון כזה הוא ניסיון מר, והגישה הזאת שאומרת שאדם הוא טוב מטבעו, היא גם יש לה השלכות לפרקטיקה. זאת אומרת, עצם העובדה, כך, אגב, זה גם, אנחנו רואים את זה גם, אני סבלתי, עברתי 7 מדורי גיהנום כשכתבתי את הספר שלי מסיני לאתיופיה. קראו לי אפיקורס. תקשיבו, אני לא ישנתי. כמה, 3 חודשים.
אז יש מחיר, יש מחיר גם לשלם. יש מחיר לשלם על הדברים האלה שאתה כותב.
בוודאי שיש לזה מחיר. אבל למה צריך לשלם מחיר? למה הרבנות לא יכולה להכיר שהמסורת היהודית האתיופית היא עוד ערוץ חשוב מאוד בפסיפס של המסורת הרבנית? אבל יתרה מזאת, בכלל הגישה המאוד צרה הזאת שאומרת יש דרך אחת לעבודת השם, היא לא נכונה בכלל, היא מעולם לא הייתה נכונה גם בהיסטוריה היהודית. אני חושב שהקהילה האתיופית עם המנהגים הייחודיים שלה בעצם מעמידים אותנו, את החברה הישראלית, אבל גם במיוחד את העולם הרבני, באיזשהו סוג של מבחן. ולכן העניין זה של הפרקטיקה. קחו לדוגמה, להביא כסף בשבת. אז למה לא, מנהג יהודי אתיופיה זה לתרום, לבוא עם כסף בשבת לבית הכנסת.
כן.
וכששמעו את זה, אמרו, איך אפשר? זה כמו לאכול חזיר. אבל למה? למה לא לתת למישהו, שזה המנהג שלו, להביא כסף בשבת? אני חושב שהתפיסה הזאת, תפיסה הזאת שאומרת ש... שבעצם הספר הזה בא ואומר הפוך על הפוך. זאת אומרת, היום הקהילה האתיופית נמצאת במקום אחר לגמרי. היא לא צריכה להתנצל. היא לא צריכה להסביר עכשיו לעולם, להגיד וואו, הם נחמדים, הם יהודים, ובכל זאת, וכו' וכו'. אלא ככל, באופן פרדוקסלי, ככל שמדגישים עוד יותר את נקודות השוני שקיימות בין הקהילה הזאת לבין יתר הקהילות היהודיות, רק אנחנו יכולים להיחשף למקום הפרטיקולרי, למקום הייחודי שבו תופסת היום הקהילה היהודית האתיופית בפסיפס של המסורת היהודית.
ואני רוצה בכל זאת לשאול אותך על העניין הזה של גזענות, כי אני כן חושבת שיש כאן גם אלמנט כזה, ויש שיח מאוד סוער של בני העדה, צעירים של בני העדה שלוקחים השראה מהמאבק של השחורים בארצות הברית, מאמצים לפעמים את השיח האפרו-אמריקאי. אתה רואה, אתה לא רואה את זה כמוהם? אתה לא רואה דמיון?
את יודעת, איך אמר ניטשה, ש80% מבני האדם הם חיים בריאקציה, בתגובתיות.
כן.
אנחנו לא שם. אנחנו לא הולכים לחיות חיים של מישהו אחר. זה משחק של עשה לי, אכלו לי, שתו לי, בוא עכשיו אני גם יחזיר להם. המשחק הזה הוא משחק מאוד שטחי, וזה זיהוי. אנחנו מדברים פה על משהו יותר עמוק מזה. הספר הזה מדבר על זהות, על משהו עמוק, שהדברים הם מאוד מאוד מורכבים. זה לא שחור ולבן, זה לא יהודים וערבים. זה משהו אנושי, זה משהו שהוא, את יודעת, כן, באשתי, שאנחנו מדברים הרבה מאוד, אשתי שאלתה משוויץ, ושם אנחנו יודעים שהיה מתח עצום בין יהודים שנקראו במערב אירופה לבין יהודים שקראו להם אוסט-יודן.
נכון.
כלומר, אם אוי ואבוי, אם יהודים ממערב אירופה, שהמשכיל, זה שהחליף את האב היהודי שלו, וניסה להשתלב שם בתוך החברה הגרמנית, שהבן שלו התחתן, רחמנה ליצלן, עם איזה נבח אוסט-יודן ממקום מסוים.
או עם רומניה.
עכשיו, רומניה, רחמנה ליצלן.
בדיוק.
עכשיו, אוי ואיזמיר, מתשוורצה.
בדיוק.
מתשמטס, איך אומרים, ביידיש. אז אוי ואבוי. עכשיו, אותו דבר גם כאן, אנחנו מדברים על מצב כזה, שפתאום גם כאן, אז החלוקה היא בין ספרדים לבין אשכנזים. אבל אנחנו יודעים שגם באתיופיה הייתה חלוקה בין אלה לבין אלה וכו' וכו'. יש בתוך אתיופיה 7 סוגי צבעים. ולכן היום להעמיד כאילו את הבעיות בתוך החברה הישראלית, כאילו שהמקור זה צבע עור, בעצם זה לבצע רידוקציה של הבעיה.
כן.
זה בעצם לבצע, כאילו לסטות מן הנושא האמיתי העמוק, ואני, ברגע שאני אומר שהנושא הוא לא גזענות, אני לא בא, ואני לא, זה לא מתוך תמימות, אלא הפוך, אני אומר שהבעיה יותר רצינית, הבעיה יותר עמוקה, הבעיה אנושית, וזה מה שהספר הזה גם מבקש לומר, שיש פה בעצם שתי קטגוריות, שתי תפיסות של יהדות, שונות לחלוטין, שכל קהילה התפתחה בערוץ אחר לגמרי, הקהילה האתיופית שהיא מעוגנת, והיסודות ההלכתיים, המחשבתיים שלה, הם מבוססים על המקרא, זה משהו מקראי, מול המסורת הרבנית, שבעצם התושבת התיאולוגית שלה היא תושבת תלמודית, נקרא לזה אנתרופוצנטרית, מול תיאוצנטרית, ולראשונה, בישראל, הן נפגשות ביחד. ובהחלט, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאתגר. איך מצליחים לגשר על הפערים האלה? מה בעצם הם השפות של שתי המסורות הללו? ובזה בעצם עוסק הספר.
הרב דוקטור שרון שלום, היה מעניין ומרענן, דיברנו על הספר החדש שלך, גניזה חיה, התגבשות התורה שבעל פה בקרב יהדות אתיופיה, יצא בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, למדה, עיון. תודה רבה לך על השיחה הזאת. וחג שמח.
תודה, מאיה ויובל יקרים. תודה
רבה. חג שמח. חג שמח, תודה רבה.
להתראות.
חיבוק גדול איתו.
להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. נדמה לי שתמיד ישראל זקוקה לקצת זן, אבל אולי עכשיו יותר מתמיד. את חושבת?
אני חושבת שאם היה לנו זן קודם, אז אולי היינו מגיעים עד הלום במצב הרעוע.
זאת אומרת, אם היה לנו זן, לא היינו כל כך צריכים זן כרגע.
נכון, בדיוק.
אני חושב שאנחנו, אני...
זו אמירה מאוד זנית, מה שאמרת עכשיו.
כן, בטח. אני מאוד מעמיק בזן.
מאוד.
אני כולי היסטריה. נדמה לי גם שאני מסתמך על דימוי מאוד שטחי של מהו זן. כי אנחנו חושבים שזן זה מין מצב כזה סטוי של כזה אני בשלווה עם העולם, וזה לא בדיוק, נדמה לי שזה לא בדיוק המצב. יש לנו הזדמנות להבין את זה קצת יותר לעומק עם ספר חדש, מורה הזן דוגן, שיצא בהוצאת מגנס. בספר הזה דוקטור איתן בולוקן מתרגם מכתביו של מורה הזן דוגן, וגם מספר על האיש הזה והגותו, שכפי שהוא אומר, זה בערך כמו להכיר לראשונה את אפלטון. אנחנו לא נספיק את כל מה שיש להגיד עליו כנראה. ככה כותב דוגן. ישיבת הזן שאני מתכוון אליה היא שער התורה של שלווה ונחת. אימון הגשמה החודר וממצא את הבודהי. אם תבין זאת, תהיה כדרקון על פני המים, כנמר השוכן בהר. דע, כי אם יחשפות התורה האמיתית, כך מעצמה, יישמטו סכסוכי לבך וטרדות רוחך, לקראת קומך מן הישיבה, הנע גופך לאט, ויתרומם על רגליך בלא חיפזון. את לא חותמת על זה?
מעוניינת, מאוד.
אני רוצה להיות דרקון על פני המים, ולשמוע סכסוכי ליבי וטרדות חוכי. מעוניין מאוד.
גם אני.
דוקטור איתן בולוקן, עם זאת מבהיר שהעניינים לא פשוטים. לא פשוטים. הוא שואל בהקדמה לספר, מי היה האיש הזה? דוגן. האם היה מורה מאיר פנים שכתב בשבח מילים טובות, נתינה, נחיצותה של עדינות ומרכזיותה של חמלה, או שמה נזיר מתפלמס שלא נרתע מאימות עם הממסד ויתכן שאף חפץ בו? האם היה משורר, פילוסוף משורר, שכתב הגות פואטית מרהיבה, שופעת יופי וחיוניות המבשרת רוחניות אוניברסלית שנכונה לאדם באשר הוא אדם, או שמה היה ראש מנזר קפדן שהתקין את התקנות בקהילתו, ושבסורתו נותרה נטועה בפטריקוליזם, פרטיקולריזם התרבותי, אני לא אצליח, התרבותי של התפוחות הדתיות והפוליטיות בימיו? האם היה דוגן האמיתי זה שלימד את מעלת ישיבת הזן המשוחררת מעול החיפוש הרוחני, או שם המלומד שאינו חף מיומרה, אשר ביקש להקדיש את חייו לניסוח מחודש של עיקרי הדעת של מסורת הזן? אז טוב, נשמע לי שכל אלה שאלות טובות מאוד, מיד נשאל אותו בעצמנו, אם יש לו גם תשובות. דוקטור איתן בולוקן הוא מתרגם, חוקר פילוסופיה ודתות, הוא גם משורר בעצמו. שלום, דוקטור איתן בולוקן.
שלום, שלום, וואו, איזה פתיחה.
היי, איתן, תגיד, מי, אז מי הוא היה? מי היה דוגן?
בשתי מילים, מי היה הפלטון הזה של הזן?
אדם מורכב מאוד, ועמוק מאוד אגב, שבאמת אחד הדברים שהכי קסימו אותי בנוגע אליו זה זה הסתירות הפנימיות שהוא הצליח להכיל והצליח לבטא. אז כל מי שמחפש סיסמה כלילה למה זה זן או מהי דרכו של דוגן, צפויה לו קריאה מאתגרת.
זה באמת קריאה מאתגרת, כי אני קראתי ככה כמה שורות מתוך, באמת מתוך ההתחלה, ואז אתה אומר, אוקיי, אני מוכן, אין בעיה, את זה אני רוצה, אבל זה הרבה הרבה יותר מורכב מזה, וזה הולך ונעשה גם יותר ויותר מורכב, זה גם נעשה מאוד מורכב בחלק השני שאמור לבאר את כל העניינים האלה, שאתה כותב.
כן, זה אחד הדברים הנפלאים בביור, שהוא רק גורם לדברים להיות יותר מורכבים, צריך ביור ופרשנות לביור. ותולדות הבודיזם היפני זה בעצם הבודיזם היפני לדורותיו, בסופו של דבר אתה מגלה שזו מסורת פרשנית, כי הכתבים האלה הם כל כך עמומים, והם כל כך מצד אחד באמת נפלאים, גם מבחינה אסתטית, גם, אתה יודע, באיזשהו אופן, אתם יודעים, זה מעורר השראה, אתה לא יודע בדיוק על מה, על מה הוא מדבר, אבל זה גורם לך להרגיש טוב. מצד שני, יש צורך לנסות בכל זאת לזקק את צורת החיים שהחכמים האלה הצביעו עליה. אז אני רואה בדוגן גם פרשן מאוד גדול, וכמו כל פרשן גדול, הוא רק עודד את התנועה הפרשנית.
אבל ישיבת, סליחה שאני רוצה בסוף להיות פרקטית, ישיבת הזן שהוא מתכוון אליה, שעכשיו יובל דיבר על זה, שתביא אותנו למצב שבו אנחנו נוכל להיות כנמר השוכן בהר, כדרקון על פני המים. אתה יודע, אתה מבין למה הוא מתכוון? מהי ישיבת הזן הזאת?
יש רגעים שאני מבין טיפה יותר, באמת. אני מתקרב אולי קצת להבנה, אבל אז אני מתבלבל שוב. אבל אני חושב שקודם כל, אם לקחת דבר אחד מדוגן בנוגע לזזן, או לישיבת זן, או למדיטציה, קודם כל דוגן, אחד הדברים הגדולים שהוא עשה זה שהוא ירער על ההנחה האינסטרומנטלית. אתה לא עושה מדיטציה כדי להפוך לבודה, הוא אמר.
כן.
במהותו של דבר, אתה בעצמך, או את בעצמך כבר בודה, ובהיותך בודה, את גם יושבת. כלומר, הוא ערער על ההנחה המכשורית לחיים הדתיים. החיים הדתיים זה לא יחס מכשורי, אלא להפך, להשתחרר מה קורה כשאנחנו יושבים, מה קורה כשאנחנו קדים, מה קורה כשאנחנו כותבים, מה קורה כשאנחנו פוגשים באדם אחר, משוחררים מהעול האינסטרומנטלי. זה מומנט אדיר אצל דוגן.
זה בטח גם עורר עליו זעם, אני מניח. יש אנשים שזה בא להם לא טוב, הטענה הזאת.
כן, כמעט הרגו אותו.
בקטנה.
כן. וזה היה נורא משעשע, כי מי שהרג אותו זה צבאות הלוחמים של אסכולה בודהיסטית בשם טנדאי. אז אתה אומר, רגע, מה, אסכולה בודהיסטית שולחת צבא של לוחמים?
כן, בודהיסטי, מה יש לכם?
מה קרה? אז כן, העולם הבודהיסטי הוא עולם דתי לכל דבר. וזה לא רק עולם דתי, זה גם עולם ממסדי, שביפן הקדומה הייתה לו עוצמה כלכלית, עדיין, יש לו עוצמה כלכלית אדירה ביפן, וכן, היו נזירים שהתפקיד שלהם היה להיות נזירי הגנה או לוחמה, וכמעט הרגו את דוגן, כי מה שהוא אמר היה כל כך חתרני, והוא נאלץ לנטוש את המנזר שלו בקיוטו ולהתרחק להרים ולפתוח שם קהילה חדשה, ורדפו אותו עד שם. ואתם יודעים, הטמפרמנט הזה שאומר לממסד, רגע, לא הכל אצלכם בכיס, לא כל התורה אצלכם בכיס, יש גם יחס רליגיוזי אחר. הדבר הזה גם מאוד מאוד משך אותי כשעבדתי עליו.
אז הדבר הזה בעצם קורה במאה ה-13, כמו שאתה אומר. מה קרה מאז להגותו? אנחנו הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, שההגות הזאת, אתה כותב את זה, לא בפתיחה לספר שלך, שבעצם כשאמרת שאתה מתרגם אותו, אמרו לך, כן, זה כמו לתרגם את אפלטון. זה משהו שישאר, אנחנו מאמינים, לנצח. כל עוד יש בני אדם, יישארו אנשים שקוראים את אפלטון, והוא יישאר משהו מהותי מהזהות שלנו, מה שאנחנו רוצים לחשוב עליו, כבני המערב. מה קורה במאות השנים האלה לתורה שלו באזורים הבודהיסטיים?
הקהילה של דוגן לאחר מותו מתמסדת, ואני מניח שזה לא יפתיע אתכם, מתפצלת.
מתחילים לריב על הפרשנות.
בדיוק. ממשיכיו מתחילים לעבור על כתביו, ומתחילים ויכוחים, והמנזר הזה פורש ממערך המנזרים שהיו מזוהים איתו. אז חלק פרשו לכאן, חלק פרשו לכאן, זה היה בערך מהמאה ה-14 עד המאה ה-18. במאה ה-18 יש רנסנס. כנראה מפני שגם המפגש עם המערב הכריח את היפנים לנסות לארגן את ההיסטוריה הדתית והתרבותית שלהם אל מול המערב, אז היפנים באיזשהו אופן החלו לשאול את עצמם, רגע, מי ענקי הרוח שלנו? הם מדברים על קאנט, הם מדברים על דידרו, אוקיי, הקווין, דוגן, איקיו, מה, אוקיי, איך אנחנו מציגים את זה? ובעצם ראשיתה של האקדמיה היפנית באמצע סוף המאה ה-18 גרמה לרנסנס אדיר ביחס של היפנים כלפי הרליגיוזיות שלהם, ודוגן, בגלל היופי והעומק והמורכבות, יש בו משהו מאוד נאור, שמאוד קרץ להוגי הנאורות הישועיים שהיו גם ביפן. זכה לרנסנס גדול. אז לאחר מותו היה משבר ופיצול, במאה ה-18 הוא זכה לתקומה.
אבל עכשיו מחר כשאני אסע ליפן ואני אדבר על דוגן, שקראתי אותו בעברית, כי הוא סוף סוף תרגמו אותו, אז זה דבר שכולם קראו, כולם מכירים, זה common knowledge כזה שם?
כן, זה כמו שתגידי רמב״ם. אני לא יודע כמה קראו את רמב״ם, נכון. אבל השם מצלצל. יש זיכרון היסטורי ענק לשם דוגן. זה כן, עד היום.
אנחנו יודעים שהפרויקט הזה 15 שנה לקח לך, כן. נכון?
שזה סוג כן. של, אולי לזה הוא התקורא, זה הישיבת זן שלך כן. בעצם. 15 ממש. שנה לשבת ולתרגם, יכול להיות כן. שזה בעצם, זאת הדרך הזנית הזאת שלך.
נכון, וכמו שדוגן כתב, צריך לקום ממנו בזהירות, וללכת אולי לשתות קפה.
זה, אני חושב כאילו, איך קוראים לה, הוא מהנציחה הקסומה, שסוף סוף מצליח להרוג את האיש עם שש האצבעות, ואז מה נותר לו בחייו חוץ מהנקמה?
משהו כזה.
לא, אבל באמת, איך התחושה לעבוד על משהו כל כך? אתה יודע, אנחנו חיים בעידן ש... אתה יודע, אנחנו כותבים פוסט בפייסבוק, וזהו, זה נגמר העבודה. ואתה עובד על משהו 15 שנים. מה היו האתגרים הגדולים בתוך 15 שנים האלה? זה גם כן...
זה באמת, תראה, אני לא ציפיתי שזה יהיה ספר, כלומר, התחלתי לתרגם את זה כחלק מהמאסטר, ואז מהדוקטורט, וזה הלך וגבר, אבל בסופו של דבר נראה לי הקושי הכי גדול היה, הרי כשאתה עובד, אנחנו עובדים על משהו כל כך הרבה שנים, יש המון ספקות. לא, זה לא אמור להיות כל כך איטי, זה לא אמור להיות כל כך, כלומר, בכל זאת, בוא נתקדם, בוא. הייתי צריך ממש לשמור על מגע מתמיד עם הטקסטים, אגב, גם לעזוב אותם, כי אחרי שאתה מתרגם משהו, אתה, כמו כל כתיבה, אתה חייב לא לראות את זה כמה חודשים, ורק אחרי זה לחזור לזה.
גם חלק היה... מהטקסטים הם נורא מופשטים. אתה קורא את זה ואתה אומר לעצמך, אני לא בטוח שיש לי את העומק הפנימי בשביל להבין.
כן, ואגב, גם זו שאלה. הטקסטים האלה שדוגן כתב היו מיועדים לקהילה ספציפית. לקהילת תלמידים שחיו חיים מאוד מאוד מסוימים של מנזר ביפן במאה ה-13. שאלה אדירה כמתרגם, זה למה לתרגם אותם בכלל? למה לתרגם כתבים אזוטריים מהמאה ה-13 לעברית? למה?
מה ענית על עצמך? כן.
א', כי אני חושב שיש בזה יופי גדול. יופי. הם פשוט נהדרים. פשוט מבחינה אסתטית, נהדרים. מעוררי השראה ומעוררי מחשבה. ב', כי כן אני חושב שמי שקורא אותם וקורא אותם שוב וחושב עליהם יכול להפיק מהם חוכמה. אלו הם כתבי חוכמה. ולכן זן בודיזם זה לא איזושהי סיסמה, כן, just do it, או זן בודיזם זה משהו שדורש מחשבה, קריאה, גם כמתרגם אגב, לא יכולתי לעשות את זה כחצי עבודה. אתה חייב לחזור אל הטקסטים שוב ושוב ושוב ושוב. אז הפיתוי לא לתרגם כל הזמן היה מולי.
אבל יכול להיות שזה כמו בכתבים של קבלה שאומרים לנו, תלמדו קבלה רק מגיל 40. אז יכול להיות שדוגן גם, אם אתם צעירים מדי, התחקו קצת.
או לפחות אל תתרגמו אותו לפני גיל 40.
וגם אני חייב להגיד באמת רק במילה, שכן מצאתי בדוגן ערך לזמנים שלנו. דוגן הוא אחת מהדמויות הוא כתב המון על ספק. ועל משבר רוחני. למה אני בכלל עושה מדיטציה? למה אנחנו תורמים למנזר? למה אני שומע את הדרשות? למה? למה? הוא היה שואל גדול.
היה לו משבר רוחני, אתה כותב, בגיל 13.
בדיוק, כן, כן. משבר רוחני ענק. ואז הוא עשה מה שהוא עשה, נדד לסין, חזר ליפן, התחיל לכתוב. ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שדוגן מלמד אותנו, ואולי בגלל זה, כן, מה לעשות, גם בגלל זה אני החלטתי כן לתרגם ולהמשיך עם הספר. שספקות, כן, זה נשמע לנו אולי בסיסי, טריוויאלי, אבל ספקות משברים, והיכולת לנפח לעצמך את דרכך, קצת אולי אפילו באיזשהו מצלול אקזיסטנציאליסטי. זה לא פגם בחיים הדתיים. המבוכה שדוגן כותב עליה היא לא פגם בחיים הדתיים. המבוכה היא יסוד החיים הדתיים, וזה מה שנתן לו את הכוח ואת האומץ. להמשיך. ולעצב משהו שהדהד בהיסטוריה היפנית. אז הספקנות הזו, המבוכה הזו, היא בעיניי משהו שמהדהד גם עמוק עם ההיסטוריה היהודית, ולמשל דמויות כמו רמב״ם, שגם כתבו על שבח המבוכה.
זה מתאים לא רק לזמנים האלה, אלא באמת גם למקום הזה אולי, ולזמנים שהספציפיים של המקום הזה. אז יש לכם הזדמנות. מורה, הזן, דוגן, מבחר מכתבה וביאור של תורתו, שיצא בהוצאת מגנס, דוקטור איתן בולוקן. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תמיד מענן ותענוג לשמוע ממך על הדברים האלה.
תודה לכם.
תודה, הייתה להתראות. עד כאן תוכניתנו להיום.
יצא לנו תוכנית רליגיוזית מאוד. ושמת לב שאני הרגשתי...
היה קשר ביניהם.
היה קשר, קצת גיוון, קצת פלורליזם. אין דרך אחת לדעת, אפשר להתפלמס, אפשר להרוויח מכמה דרכים שונות לאותה דת.
אז, תודה לאלכס לויקר ונועה בן הגי, שהיו איתנו היום על ההפקה והעריכה. תודה רבה ללאוניד איזקוב על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.